אחת, שתיים. טוב. מאחר ויש בעולם חטא, קשה להיות בשמחה. כן, כלומר, כל זמן שהאדם נתון לחטא, אז הוא חי בעולם של דואליות. יש יצר הטוב ויצר הרע, וזה מאוד קשה לחיות בצורה הזאת. וכאשר מסתלק החטא מן העולם, כבר אין מלחמה בין היצר הטוב לבין היצר הרע, שני היצרים משמשים לאותה המטרה, ולכן יש לאדם שמחה. השמחה מתוארת במסכת סוכה בתור שמחת בית השואבה. מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. אם זו שמחה שאי אפשר לראות אותה אלא שם, זה סימן שזו שמחה שלא מהעולם הזה. מדוע? כי בעולם הזה יש כל הזמן מאבק בין היצרים, אבל בסוכות יש איזה מין השתקפות של השמחה העתידית, ולכן זה שמחה שלא ראה אדם כמותה מימיו, ולכן השמחה היא שמה שלמה. השאלה היא איך הגיעו לאותה שמחה? כתוב שם שהיו עושים תיקון גדול. תיקון גדול הכוונה שהגיעו לעולם שבו אין יותר ספקות. מה זה תיקון? זה עולם ללא ספקות. כי עולם שבו יש ספקות זה עולם שבו השאלות מסתיימות בתיקו. כי חסר לנו השער החמישים, שער הבינה, ואז מוסיפים נון לתיקו, כלומר נון שער הבינה, ואז מתיקו נעשה תיקון. איך הגיעו לדבר הזה? סילקו את היצר הרע לשעה. איך עשו את זה? התחלה הייתה בראש השנה ויום הכיפורים, זה סילוק החטא, כפרת החטאים, ובחג הסוכות היו עושים משהו מיוחד, היו עושים במקדש דבר שלא היו עושים אותו כל השנה. והוא שהיו עושים שם מחיצה בין הגברים לבין הנשים, על מנת למנוע קלות ראש. ובעולם שבו אין קלות ראש, כלומר אין כבר מאבק של היצרים, יש שמחה. האמת היא שהצורך בכלל של עשיית מחיצה נבעה מההידרדרות של עם ישראל בתקופת בית שני, כי הרי בתקופת בית ראשון לא הייתה מחיצה כלל בשמחת בית השואבה, אבל בבית שני, שלא שרתה שכינה באופן מלא, היה גם צורך במחיצה. ויש לנו בתלמוד תיאור של השמחה שהיו עושים, היו תוקעים ומריעים ותוקעים, תקעו ויריעו ותקעו, היו תוקעים בשופר, אבל לא בתור דבר של חרדה, אלא בתור שמחה. אומר רש"י, משום שמחה היו תוקעים. ואז התלמוד מספר לנו על ויכוח מאוד משונה בין שני אנשים. מינה הנמילה, כלומר מיניין שצריך לשמוח. בכלל, איפה לקחנו שצריך לשמוח בשאיבת המים? אמר רב עינה, דאמר קרא, שהפסוק אומר, ושאבתם מים בססון. כשאתם שואבים את המים, צריך גם לשמוח. אנו תרי מיני, היו שני מינים. מה זה מינים? אפיקורסים, צדוקים. כן, מיני, כלומר זה אנשים רעים, מבחינת עולם האמונה שלהם. מה זה מין? אמרו הדרשנים, מין זה מאמין ואינו מאמין. כן, הוא על הגבול בין האמונה לבין הכפירה. קוראים לזה מין. אנו תרי מיני. חד, היה אחד מהם, שמה ששמו היה ססון. וחד שמה שמחה. כן, שני מינים, אחד שקוראים לו ססון, השני שקוראים לו שמחה. אמר לי, ססון לשמחה. אנא עדיף נא מנך, אני עדיף ממך, דכתיב, ססון ושמחה ישיגו. אם כן, אתה רואה שהכתוב, שם את הססון לפני השמחה. אמר לשמחה לססון, אנא עדיף נא מנך, אני יותר טוב ממך, למה? דכתיב, שמחה וססון ליהודים. אז אתה רואה ששמחה קודם לססון. אמר לססון לשמחה, חד יומה יבוא יום אחד, שווקוך יעזבו אותך, ושב יוך פרוונקה, ישימו אותך שומר הפתח. דכתיב, כי בשמחה תצאו. אמר לו, שמחה לססון, חד יומה שווקוך, יבוא יום שאתה יניחו אותך, ומלו בך מיה, ימלאו על ידך מים. אתה תהיה שואב מים. דכתיב, ושאבתם מים בססון. אמר לה, ומינה דשמי ססון לרבי אבאו, אותו מין ששמו ססון פגש אחר כך את רבי אבאו, אמר לה, עתידיתו דתמלו לי מים לעלמא דעתי. אתם עתידים למלא לי מים בעולם הבא. דכתיב, ושאבתם מים בססון. אמר לו, אי אהבה כתיב לססון, כדי כאמר, אם היה כתוב שנמלא מים בשביל ססון, אתה צודק. אשתה לכתיב בססון, אז עכשיו שכתוב שנמלא בססון, משחד או גברה משמינן לה גודה ומילנן במאיה. כמובן שיקחו את העור שלך, יעשו מזה דלי, כדי לשאוב מים. ושאבתם מים בססון. טוב, קוראים לזה סוגיה הומוריסטית. השאלה היא, מה הכוונה של ה... בדיחה הזאת. מה רוצים לומר על ידי שיותרי מיני ססון ושמחה? קודם כל, אני לא חושב שזה כל כך פייר לתת שמות כל כך יפים למינים. כן? ססון זה שם יפה, לא? גם שמחה זה שם יפה, לא? אז למה צריך בכלל לתת את זה למינים? התשובה היא שצריך להבין מה זה ססון ומה זה שמחה. ססון זה מצב שבו האדם יודע שהוא בדרך להגשים את מטרותיו. הוא מחייך, הוא צוחק, כל הדרך אל הבנק. זאת אומרת, הוא סס. איך אומרים? סס אלה קרב. מה זה סס אלה קרב? אדם, יש לו איזשהו ססון, איזושהי שמחה, בגלל שהוא עומד לנצח. כן? יש גם ביטוי כזה, סס אנוכי על אמרתך, כמוצא שלל רב. הססון זה כאשר אדם יודע שעוד מעט הוא ישלים את מאוויו. אם אדם יודע שהוא הולך להשלים את מאוויו, הוא בססון. אבל זאת תנועה של תנועה. לעומת זה יש מה שנקרא שמחה. מתי אדם נמצא במצב של שמחה? כאשר הוא כבר מילא את מאוויו. זה בדיוק ההפר. הססון והשמחה הפוכים זה מזה. משל למה הדבר דומה? לאדם שממלא כוס מים או כוס יין. לא משנה, הוא מלא כוס. בזמן המילוי, עוד לא מלא, אבל יש שמחה על עצם המילוי. קוראים לזה ססון. כאשר הכוס מלאה, זה שמחה. ברור, אז כך שאפשר לומר שבססון יש הליכה, בשמחה יש עמידה. מצאנו לגבי עולם הבא גם כן שני כיוונים כאלה. הרמב״ם כותב שבעולם הבא, צדיקים יושבים. צדיקים יושבים. ואם כן, זה מצב סטטי. אין מה לעשות שם. יושבים. ועטרותיהם וראשיהם ונהנים מזיו השכינה. לעומת זה, מצאנו מאמר בחז"ל, שאומר, צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל. יראה אל אלוהים בציון. זאת אומרת, כל הזמן מתקדמים. אז השאלה היא מה האידאל? האם האידאל זה מצב שבו אני כל הזמן יושב, או שהאידאל זה מצב שבו אני כל הזמן מתקדם? הרמח"ל למשל מאוד מדגיש את הממד הזה של ההתקדמות בעולם הבא. בעוד שהרמב״ם מדבר כל הזמן על הישיבה בעולם הבא. נראה לי לומר שיש כנראה שני סוגי צדיקים. יש צדיקים עם נשמות רמב״מיות ויש צדיקים עם נשמות רמח"ליות. יש צדיקים שיודעים איזה טרחה זה, איזה סבל זה, להיות כל הזמן בחיפוש אחרי המטרה. ולכן מבחינתם האידאל זאת העמידה. כלומר, ישיבה, לא מתקדמים יותר. לעומת זה, יש צדיקים שמפחדים מאוד ממצב סטטי, בגלל שהם יודעים שזה שעמום נצחי. כן? לכן אפשר לומר, צדיקים, בזכות זה שאין להם מנוחה בעולם הזה, הם זוכים שאין להם מנוחה לעולם הבא. זה זכות. אתה זוכה לזה שאין לך מנוחה לעולם הבא. אז כפי שאמרנו, יש צדיקים כאלה, יש צדיקים כאלה. אז לפי זה נשאלת פה שאלה רצינית. מהי השלמות האידיאלית? כותב הרב קוק בספר אורות הקודש, חלק ב', בחלק הנקרא התעלות העולם, פרק שלם הנקרא שני ערכי השלמות. כלומר, יש לפי הרב קוק שני סוגים של שלמות. האחד, שלמות של השלמות, השני, השלמות של ההשתלמות. יש השקפת עולם שאומרת שהמטרה זה השלמות. ואי אפשר, אומר הרב קוק, לעולם בלי ההשקפה הזאת. כי בלי ההשקפה שיש שלמות בסופו של דבר, אז אין לך לאן להגיע. מצד שני, יש השקפת עולם שמדברת על העלייה המתמדת, ההשתלמות המתמדת. אומר הרב קוק, ודאי אי אפשר לעולם בלי השקפת עולם של השתלמות. כי בלי השתלמות, אין התקדמות. זה לא הזמן עכשיו. כן. אז אומר הרב, בעצם צריכים שניהם. כלומר, עולם בלי השתלמות הוא עולם חסר, עולם בלי שלמות הוא עולם חסר. מסקנה, מי שיש לו רק ססון, זה מינות. רק שמחה, זה מינות. לכן, הגמרא אומרת, הנטרי מיני, כל אחד לבדו הוא מין. אבל אם יש גם ססון וגם שמחה, זה כבר אמונה. כן, זה בעצם היסוד. עכשיו, השמחה שם קשורה לשאיבת המים. להבין מה זה המים האלה. למה? בגלל ששואבים מים, כולם כל כך שמחים. פעם הבאה אני אשים סוכר. טוב. יש שמחה מיוחדת במים. שאלה היא למה? המים, לוקחים אותם מהמעיין של השילוח, ומנסחים אותם בתוך השיטין של המזבח. מה זה השיטין? זה איזה מין חפירה בתוך המזבח, ואחת הדעות בגמרא זה שזה מגיע, החפירה הזאת היא עמוקה מאוד, היא מגיעה עד התהום. מה זה התהום? התהום זה המקום של כל המקומות. כלומר, זה השורש של המציאות. אז כנראה שיש במים איזשהו סוד כזה. במים אנחנו מתחברים אל העולם בראשיתיותו. כן? מים זה לשון יחיד או רבים? אין יחיד ורבים במים. כן? זה מה שאני שואל אותך. מים זאת מילה ברבים. נו, דחילה, זה לא כך מסובך. מים זה לשון רבים. רבים של איזו מילה? מי, מה או מה? תחליטו. מה? טוב, יש פה רוב נגדך, אנחנו נלך לפי השיטה, שהרבי היחיד של המילה מים, זאת המילה מה. מה פירוש המילה מה? זה מה שיש. כלומר, מה זה המהות? כן, זה, כלומר, מים זה בעצם כל מה שיש נקרא מים. ולכן נאמר, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, מרחפת על פני כל היש. כלומר, המים זה המצב הראשוני של המציאות, שבו אין הבדלי מדרגות. ויש השתוקקות של הנפש אל המצב הראשוני הזה. מתי מגיעים לזה? מגיעים לזה למשל במקווה. במקווה האדם נכנס לתוך המים, חוזר אל המצב הראשוני שלו, חוזר אל העובריות שלו, חוזר אל הראשית. ואין אדם שלא אוהב מדי פעם קצת לחזור אל הראשית. לכן זה טוב מדי פעם לטבול במקווה, אבל בתנאי אחד שיוצאים משם. לא באמת. ולא, זה אותו דבר, זה כמו התשובה. כאשר אדם חוזר בתשובה, איך כתוב? מקווה ישראל השם. כמו שמקווה מתאר את התמיעים, כך הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. זאת אומרת שבתשובה אנחנו כביכול טובלים בתוך האלוהות. אבל אסור להישאר שם. אסור להישאר במצב של יום הכיפורים. חייבים לצאת מיום הכיפורים כדי לחזור אל עולם שלא כולו מים. או, היה גוי אחד שהבין את זה, הוא אמר הכל מים. אז כבר שמת סוכר, נכון? בסדר. טוב. אז בניסוח המים, ההשקפה הזאת אגב שאומרת שאנחנו טובלים בתוך האלוהות. איך קוראים להשקפה הזאת בפילוסופיה? פנתאיזם. הכל אלוהים. הכל אלוהות. הכל מים או הכל אלוהות. הכל אותו, זה בעצם אותו דבר. זה בדרך כלל לא ההשקפה הרשמית של היהדות, נכון? לפי היהדות, אני אגלה לכם סוד, הנברא הוא לא הבורא. כן? כלומר, אלוהים זה לא אני. אני זה לא אלוהים. יש אני והוא. ולכן אי אפשר לומר הכל אלוהים. אבל יש לפעמים שהתת מודע שלנו אומר את זה. וזה מופיע בזמנים מיוחדים בשנה. זה מופיע למשל בזמן ניסוח המים. זה מופיע בחג הפורים. שיש תשטוש של המדרגות. אבל זה רק לרגע אחד. אבל באותו רגע יש שמחה גדולה. כלומר, יש איזה מין יסוד פנתאיסטי שמופיע דרך המים, והוא הביטוי של ההשתוקקות של האדם אל מקור החיים שלו. זה בעצם השמחה הגדולה שיש בניסוך המים. איך אמרנו? יש ססון, יש שמחה. האם יש למעלה מן השמחה? יש, נכון? אם אני ממלא כוס, אמרנו, זה ססון. הכוס מלאה, זה שמחה. ואם אני ממשיך לשפוך, זה צחוק. נכון? זה יוצא מן הגבולות, צחוק. כלומר, יש מצב שהוא למעלה מיכולת הקליטה של האדם. לכן הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא בחג הסוכות יצחק. אמר רבי יצחק, אין צחוק לפני הקדוש ברוך הוא, אלא אותו היום בלבד, שנאמר יושב בשמיים ישחק, השם ילעג למו. כלומר, לעתיד לבוא, כשהקדוש ברוך הוא יבקש מהגויים לעשות סוכה, והם לא יהיו מסוגלים לעשות את הסוכה, אז הקדוש ברוך הוא יצחק עליהם. זאת הבדיחה האלוהית האחרונה. נשאלת השאלה, אז לפי זה נוכל להכריע בשאלה אם יש לקדוש ברוך הוא חוש הומור או לא. אז הגמרא אומרת, למה אתה אומר שיש צחוק לפני הקדוש ברוך הוא רק באותו יום בלבד? והרי הקדוש ברוך הוא כל יום משחק עם הלוויתן. אומרת הגמרא, יש הבדל. כל יום הוא משחק עם בריאותיו, אבל לצחוק על בריאותיו זה רק באותו יום בלבד. דיינו הומור שחור, שמור רק לעתיד לבוא. ואז זאת אומרת שכשיש צחוק בעולם, זה בניגוד לדעת הגשש, לא בגלל שהעולם מצחיק, כי באמת העולם הוא לא מצחיק, אלא בגלל שהעולם עתיד להיות מצחיק, אז צוחקים. זאת אומרת, יש משהו מן הצחוק הזה, כלומר, בשמחת בית השואבה, מרגישים את השמחה, ולרגע אחד גם הצחוק של העתיד לבוא, במלחמת גוג ומגוג, אוטוטו, השנה אינשאללה. כן? מה? אמן כן ירצון. יש אגב, אתם בוודאי מכירים את הסוגיה במסכת עבודה זרה, לכן אני לא אחזור על כולה. הכתוב שלעתיד לבוא, הגויים רוצים לעשות סוכה. רוצים לעשות סוכה וזה לא הולך. והשאלה היא למה זה לא הולך. אגב, מה זאת אומרת שהם רוצים לעשות סוכה? סוכה גם שמנסים לעשות שלום. כן? לא מצליחים לעשות שלום. כי הקדוש ברוך הוא אומר לאומות העולם, יש בכל זאת דבר אחד שבו האנושות יכולה לזכות, זה במסוגלות לעשות שלום. שהרי הסוכה, זה בדיוק ביטוי לשלום. הרי ראויים כל ישראל יישב בסוכה אחת. אז כוונה שכל הדעות מסוגלות להתאחל. אז אם הקדוש הוא אומר לאומות העולם, אם תעשו סוכה, אני מוכן איכשהו להתייחס אליכם יפה. הם לא מצליחים. יש איזה דיוק לשוני, אמר לי תלמיד חכם אחד מאנגליה, שפגשתי שבוע שעבר, אמר לי, תשים לה שבגמרא כתוב כך. במשנה אומרים, העושה סוכתו בראש הגג. העושה סוכתו בספינה, העושה סוכתו על הגמל. אז סוכתו, כלומר, הביטוי של השייכות זה על הסוכה. מה עם הגג? על הגג. מה שאין כן בגמרא שם נאמר, כשכל אחד מהגויים עושה סוכה, לא סוכתו, בראש גגו. כלומר, הביטוי של השייכות זה דווקא על הגג. כלומר, האדם מסתכל קודם כל על הרכוש שלו, ואחרי זה על המצווה. בעוד שישראל מסתכל קודם כל על המצווה, ואחרי זה על הרכוש. העיקר, מה אני מייחס אליי? את המצווה, סוכתו בראש הגג. מה שאין כן אצל אומות העולם, זה סוכה בראש גגו, וזה יכול להסביר הרבה דברים. מתוך כך, מובן מדוע יש בחג הסוכות, הדגשה מיוחדת על ערכם של המים. כבר המשנה במסכת ראש השנה אומרת שבחג נידונים על המים. מה פירוש הדבר נידונים על המים? אנחנו נידונים על היכולת שלנו לחוש את הראשוניות שיש במים. כלומר, לחוש לרגע אחד את הממד הפנתאיסטי של החיים, את ההתאחדות, הדבקות של הנברא עם הבורא. האמת היא הדברים מפורשים בנביא שאומר כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין אלוהיכם. אם אנחנו מסירים את העוונות, אז אין כבר מה שמבדיל ביניכם ובין אלוהיכם. אז מי אתם? אתם הופכים להיות כביכול נתונים בתוך האלוהות. הוא מקומו של עולם. והדברים מבוררים גם במזמור של חג הסוכות שנהגו אחינו הספרדים לומר בחג הסוכות. איזה מזמור זה? למנצח? משכיל לבני קורח, כאייל תערוג על אפיקי מים. כן, נפשי תערוג, אליך אלוהים. איזה מספר זה? זה מ"ב ומ"ג. כן, כלומר, זה שני מזמורים שהם מזמור אחד. השאלה למה חילקו את זה לשני מזמורים, זה בדיוק מה שאני מזמין אתכם עכשיו לעשות. האם אפשר לקבל ספר תהילים, או לפחות את פרק מ"ב? אתה, יש לך פה תנך, אתה. לא, אבל זה בסדר, יש לי כבר. אני רוצה לציין פה שהמזמור הזה מחולק לשלושה חלקים. ככה תמיד המורה אומרת. המזמור מחולק לשלושה חלקים. טוב, אבל אנחנו פה, באמת זה מחולק לשלושה חלקים. בסיומו של כל חלק נאמר, מה תשתוכחי נפשי ומה תהמי עליי. או ותהמי עליי, אוכילי לאלוהים כי עוד עודנו. אז אתה להבין, והמוטיבים של מים חוזרים כל הזמן במזמור. אני אקרא אותו קודם כל בקצרה, כי אייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים, צמאה נפשי לאלוהים לאלחי, מתי יבוא ויראה פני אלוהים, הייתה לי דמעתי לכם יום ולילה, באמור אליי כל היום איה אלוהיך, אלה אזכרה ואשפחה עלי נפשי, כי עבור בסך אדדם, עד בית אלוהים בכל רינה ותודה, המון חוגג. מה תשתוכחי נפשי ותהמי עלי, אוכילי לאלוהים, כי עוד עודנו ישועות פניו. טוב, זה החלק הראשון. מה זה החלק הזה של המזמור? זה המחשבות שיש לעולה הרגל בשעה שהוא מתקדם אל בית המקדש. כלומר, הוא יצא מהבית, יש לו נסיעה ארוכה, ועכשיו הוא שואל את עצמו, הוא מרגיש כל מיני הרגשות. ההרגשות של האדם לקראת כניסתו אל המקדש, זה הרגשה של צמאון. איך אומר? כאייל תערוג. מה זה כאייל תערוג? אייל, זה זכר או נקבה? אז למה תערוג? כאייל יערוג. כן, נפשי תערוג אליך אלוהים. לא הולך. לא, אלא כוונה, התו של תערוג הולך גם על האייל. אל תקרא אייל, אלא איילת. כמו שמצאנו בתנך כמה מקומות. למשל, וישכב בלילה הוא. אז היה צריך להגיד בלילה, ההוא. נכון? אלא שההה שבלילה הולך גם על המילה הוא. אז כאילו שכתוב בלילה ההוא. אז כאייל תערוג, כאילו שהתו הולכת על שתי המילים. כאיילת תערוג. בסדר? אז כמובן שאייל פה זה כינוי לאיילה בעצם. למה הכתוב מתחיל באיילה? איילה זה סוג של בעל חיים. אגב, זה כשר או לא? מותר לאכול, נכון? מותר לאכול. זה קרב על גבי המזבח? לא, נכון? התמה והתאור יחדיו יאכלנו, קצבי וכאייל. כלומר, זאת בהמה, זה נכון, זאת חיה שגדלה בשדה, ומותר לאכול אותה, ואין צורך לקדש אותה על גבי המזבח. אז מה זה אומר? שיש קדושה בתוך הטבע. לכן באיילים, מישהו ראה פה איזה אייל פעם? איילים? זה יפה או זה לא יפה? ממש במבי, נכון? ואין חמודי כאלה, כן? דומה דודי לצבי או לעופר האיילים. לעומת, ראית פעם פרה? זה לא משהו סופר יפה, נכון? זה כזה... כן? גם הכבשים והעיזים, לא, אין מה הרבה מה להתלהב. מה שאין כן, האיילים יפים. כלומר, הם מבטאים את הקדושה והיופי שבאסתטיקה הטבעית. כלומר, הקדושה שבאסתטיקה. זה בחוץ. כן? התמה והטהור יחדיו יאכלנו, כצבי וכאייל. אין הבדל בין טומאה לטהרה שמה. כי אייל תערוג על אפיקי מים. כן, נפשי תערוג אליך אלוהים, אלוהים, אלוהי הטבע. אבל בתוך הטבע אין סיפוק. האדם רוצה משהו שהוא למעלה מן הטבע. צמא נפשי לאלוהים, לאל חי. מה זה אל חי? זה חיות שמסתתרת בתוך הטבע. מה הגימטריה של אל חי? תוציאו מחשבונים. 49. עשית את זה בלי מחשב. כל הכבוד. 49. 49. זה, אפשר להסביר את זה בשני אופנים, זה או 7 כפול 7, או 50 מינוס 1, נכון? זה בעצם אותו הדבר. כלומר, זה המקסימום של החיות שאדם יכול להשיג בטבע, החיות האלוהית. צמא נפשי לאלוהים, לאל חי. אבל גם אחרי שאדם חש שיש חיות אלוהית בתוך הטבע, הוא מרגיש שזה לא מספיק. מתי יבוא ויראה פני אלוהים? כל זמן שאתה רק בטבע, אתה לא פוגש את הפנים. אתה לא פוגש את הפנים, אתה בעולם חסר משמעות בסופו של דבר. יש לרבי נחמן ברסלב תורה נקראת תורת מישרא דסכינה. מכירים? מה זה לא מכירים? הולכים לאומן במקום ללמוד. תלמדו ליקוטי מוהר"ן, אחרי זה אולי, מה? מה? לא הלכת גם לאומן, אבל אני אומר, תשאל כל מי שנסע לאומן, האם הוא קרא את הליקוטי מוהר"ן. בקיצור, ליקוטי מוהר"ן, תורה למד, מישרא דסכינה, מסביר שמה רבי נחמן ברסלב, שיש בעולם שתי סוגי חוכמה, חוכמה תיטאה וחוכמה עילה. חוכמה תיטאה, כוונה תחתונה, עילה, מה זה? עליונה, נכון? יש חוכמה עליונה. חוכמה עליונה, מי שזוכה, אשריו אשר חלקו. אנחנו מדשדשים בחוכמת תיטאה. חוכמת תיטאה יש גם לנו, וגם לאומות העולם. אומות העולם יש להם פילוסופיה, יש להם מדע, גם לנו יש פילוסופיה, יש מדע. זה חוכמת תיטאה. אומר רבי נחמן, צריך להחיות את החוכמת תיטאה. מה זה להחיות? משמע שסתם זה חוכמה מתה, חוכמה מייבשת את האדם. אתה יודע ששתיים ועוד שתיים שווה ארבע, נו ואז מה? אתה מיובש. אתה יודע ששתיים ועוד שלוש שווה חמש. מיובש בריבוע. נכון? שהפתרון של משוואה ריבועית זה מינוס בי, ועוד, או פלוס מינוס, שורש של בריבוע מינוס ארבע איסי חלקי שני. אז מה? אתה מיובש. נכון? אלא מה? צריך להחיות את החוכמת איתה. איך להחיות אותה? באור פני מלך חיים. צריך הארת הפנים. לדעת מי הוא זה שמסתתר מאחורי הידיעה המדעית. צריך להיפגש איתו פנים בפנים. איך פוגשים אותו? ברגל, במועד. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוריך את פני האדון. כלומר צריך מדי פעם להסיר את המסכים של הטבע, להיפגש פנים אל פנים. מה זה מי שיש לו פנים? מי שיש לו פנים זה אישיות. זה מישהו שאומר אני. האלוה של הפילוסופים לא יודע להגיד אני. מה הוא אומר? הוא אומר מה. כן? מה זה האלוה של הפילוסופים? זה עוד קטגוריה של ההכרה. זה הסיבה הראשונה. זה האידאה העליונה. כל מיני הפשטות כאלה שלא נותנות לאדם שום דבר. בסופו של דבר כשאדם מדבר על אלוהים, הוא מדבר על הגלגל הראשון של המכונה. הגלגל הראשון של המכונה הוא מאוד נחמד, אבל אין לו מה להגיד לך. כן? יש הרבה אנשים מדברים, יש הגדרות אליליות כאלה, שיש כוח עליון במציאות. מה זה כוח עליון? זה סוג של עבודה זרה. כלומר, זה כמו שיש כוח אלקטרומגנטי ויש כוח גרעיני, אז יש גם כוח עליון. אבל אין לי מה לדבר איתו, הוא גם לא מדבר איתי, לא אכפת לו ממני. הוא יודע מי אני בכלל. לכן צריך להחיות את החוכמת איתה במאור הפנים. לכן גם בסיום התפילות שאנחנו מבקשים, וברכנו באור פניך. בלי אור פניך, מה זה שווה? רוצים את הפנים. לכן אומר כאן המשורר, צמא נפשי לאלוהים לאל חי, מתי יבוא ויראה? פני אלוהים. יש בזוהר ביטוי מבהיל. אני טוב, לא יודע, אם יש פה אנשים רגישים, אני מבקש, מבקש לצאת מקודם, וגם אם זה נראה לכם נועז מדי, אני מבקש לא לחזור לספר את זה לאחרים, גם מהגולשים אני מבקש לא לספר. כתוב, שלוש פעמים בשנה יראה את פני האדון השם, אומר הזוהר, מה זה פני האדון השם? זה רבי שמעון בר יוחאי. איך אפשר להגיד דברים כאלה? נכון? היה אחד מחכמי ישראל, רבי יעקב עמדין, אמר שהוא לא מאמין שהזוהר אמר את זה. ואם הזוהר אמר את זה, אני בכל זאת לא מאמין בזה, כך הוא אמר. אבל לא צריך להיבהל. לא אמרו שהאדון השם זה רבי שמעון בר יוחאי. אמרו פני האדון השם זה רבי שמעון בר יוחאי. כלומר, איך אתה פוגש את הקדוש ברוך הוא במצב של גלות, כשאין לך, אין לך בית המקדש, אין לך השראת שכינה, אז איפה נמצאת השכינה? איפה נמצא פני השם? אצל רבי שמעון בר יוחאי, זה הכוונה. שם אתה פוגש אותו פנים אל פנים. ולכן אי אפשר ללמוד תורה מקלטות, אי אפשר ללמוד תורה מספרים, צריכים ללמוד תורה מפנים. בלי פנים, אין גילוי של השם. לכן אומר, מתי יבוא ויראה פני אלוהים? הייתה לי דמעתי. שוב, אתם רואים שוב מוטיב של מים. מה זה דמעה? דמעה זה נוזל שנמצא בעיניים. יש פה מישהו שבכה פעם בחיים שלו? כן, אז יודעים, יש et maïm, po. Mi she domea, yodea shuro et akol metushtash. Maze medamea etzel chazal. Medamea ze mi she me'arev truma bechulin. Klomar, adima metashteshet et ariya ha'amitit. Lachen ne'emar, כשתגיעו לאבני שהאיש טהור, אל תאמרו מים מים, שנאמר, אז מה זה מים מים? אומר רבי נחמן ברסלב, זה הדמעות. כשמגיעים אל האמת העליונה, לא לבכות. למה? שנאמר שפת שקר לא תיקון לנגד עיניי. כי זה משקר הדמעות. אבל הוא אומר, כל זמן שאני לא מגיע אל בית המקדש, מה? איך זה? דובר שקרים, לא ייקון, נגד עיני... נכון, רצירה לדעת אם אתה זוכר את הפסוק כלשון. אז אם כך, הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, באמור אליי כל היום, איה אלוהיך. כל זמן שלא הגעתי אל המקדש, אין לי ודאות שיש אלוהים בקרבי. באמור אליי כל היום, איה אלוהיך. אבל מכיוון שאני בדרך אל בית המקדש, אז אלה הזכרה והשפחה עליי נפשי. שוב, הביטוי של שפיכה, שהיא ביטוי נוזלי. מה זה אל להזכרה? שאו עיניכם וראו. מי ברא אלה? אז מי ברא את אלה? מי, נכון? מי זה מי? הקדוש ברוך הוא מי, נכון? איך אני יודע? פרעו אמר את זה, לא? מה אמר פרעו? מי השם? אז מי ברא אלה? כלומר, הנעלם שיכול להגיד על עצמו אני, שאתה יכול להגיד עליו מי, הוא ברא את העולם הגלוי, אלה. אבל אלה כשלעצמו, מה שאתה יכול להראות באצבע, זה לא מספק. אין, איך כתוב שם? בוא אל פרעו, כי אנוכי הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. כלומר, פרעו, הוא ידע כבר שתי אותיות משם השם. האותיות מם ויוד, הוא אמר מי השם. אבל צריך להוסיף לו אותותיי, האותיות א' למד ה', אותותיי. אלה בקרבו. כשיהיה גם מי וגם אלה, יהיה אותיות אלוהים. אין? זה הכוונה בראשית ברא אלוהים, כי מי ברא אלה? כך אומר ספר הזוהר. אז אם כך גם, אלה הזכרה. אני רואה רק את העולם הגלוי, אלה הזכרה. והשפחה עליי נפשי כעבור בסך, אדדם. כלומר, כל זה, כל החוויות האלה, אני מביא אותם ומדדה אותם עד בית אלוהים, בכל רינה ותודה, המון חוגג. כשאני מגיע אל המקדש ואני רואה את ההמון החוגג, אז אני כבר בטוח שאין יותר מה להיות בצער. מה תשתוכחי נפשי ותאמי עליי? אוכילי לאלוהים. כי עוד עודנו ישועות פניו. הפנים של אלוהים יושיעו אותי מהמבוכה של איה אלוהיך. זה נחמד מאוד. עד כאן החלק הראשון של המזמור. יש לכם עוד כוח? נמשיך. מי שאין לו כוח יכול ללכת לישון. אלוהי, עליי נפשי תשתוכח. מה קרה? אמרת שאתה מגיע למקדש, הכל בסדר. מדובר אחרי שהוא חזר הביתה. הוא היה ברגל, עלה לרגל ירושלים, אבל עכשיו הוא רחוק מהמקדש. על כן אזכורך. כלומר, אני זוכר את החוויה שחוויתי כשהגעתי למקדש, זה מחיה אותי כשאני רחוק מן המקדש. על כן אזכורך. מאיפה? מארץ ירדן וחרמונים, מהר מצער. אז איפה הוא גר המשורר? בגולן. הוא גר בגולן, ארץ ירדן וחרמונים, מהר מצער. הוא בצפון רמת הגולן. צפון רמת הגולן זה הקצה של היישוב בתקופת התנך. זה המקום הרחוק ביותר שהיו חוזרים אליו מהמקדש. וזה מקום גם מסוכן. זה מקום שבו כל הפולשים היו באים ממנו. כן, גדודי ארם, סנחריב, נבוכדנצר, כולם באו משם. ולכן יושבי הגולן תמיד היו בסכנה מפני האויבים. לכן אומר, אלוהי, עליי נפשי תשלוחה. מה זה אלוהי אגב? מתי אדם אומר אלוהי? כשהוא בחטא. כלומר, הוא נפל, בגלל המרחק שלו מן המקדש, הוא נפל בחטא. ולכן במקום שהקדוש ברוך הוא יהיה אצלו בבחינת אדוני, כלומר, מי שמקבל את אדנותו, הוא הפך להיות אלוהי, מי שמידת הדין שלו מתוחה עליו. עליי נפשי תשלוחך, על כן נזכורך מארץ ירדן וחרמוני, מהר מצער. ואז מה הוא רואה? תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו. מה זה תהומות האלה? זה הבניאס, חצבני, התנור, היהודיה. שם הוא רואה הרבה מים. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך. הוא רואה את המים שברמת הגולן. ומה זה אכפת לו? מה זה חשוב כל המים האלה? פשוט, יש עוד מזמור בתהילים. כטל חרמון שיורד על הררי ציון. כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם. כלומר, הוא רואה את המים שבגולן, הוא יודע שעוד מעט המים האלה יגיעו לירושלים, בתור טל שירד על הררי ציון. כלומר, הקשר שלו מקצה הארץ לירושלים, זה דרך המים של המפלים של הגולן. דרך זה הוא זוכר את ירושלים. הוא יודע שיש לו קשר מימי. יומם יצווה השם חסדו, ובלילה שירו עימי תפילה לאל חיי. מתי אדם חוזר? כלומר, מה התקופה שנפתחת אחרי שהוא חוזר מהרגל? תקופת החורף. בחורף יש הרבה חושך. הלילה ארוך, היום קצר. אבל אי אפשר לעבוד בחקלאות בלילה. אז מה יעשה אדם כל הלילה? ילמד תורה. ולימוד תורה זה מה שמחיה אותו בזמן המרחק שלו מן המקדש. יומה מצווה השם חסדו, ובלילה שירו עימי. שומרת הגמרא על זה שכל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד משוך עליו ביום. שנאמר, יומה מצווה השם חסדו, למה? כי בלילה שירו עימי. אגב, מחר בבוקר אתם תראו כמה חוטים של חסד משוכים על הפנים של האנשים. כן, אדם למד תורה כל הלילה, בבוקר ככה שהוא חוט של חסד כזה נחמד. כן. אומרה לאל צלעי, למה שכחתני, למה קודר אלך? בלחץ אויב. כאן אנחנו נכנסים לרקע הפוליטי של יושבי הגולן ממקדם, שמרגישים את הלחץ של האויב. ברצח בעצמותיי חרפוני צורריי, באומרם אליי כל היום, איה אלוהיך. אז כבר זה משהו חדש. זה לא אני אומר לעצמי, איה אלוהיך, אלא האויב אומר את זה. איפה ראינו את זה? יש בספר מלכים מלחמה בימי המלך בן הדד, מלך הרם. הוא יצא למלחמה נגד ישראל, ובס. אמר, טוב, טוב, אני מבין למה. אלוהי הרים השם. ונלחמנו בהר. אבל בעמקים השם לא נמצא. אז אנחנו נלחם בעמק, ננצח. אומר הנביא, ככה. בגלל שאתה אמרת שאלוהי הרים השם ולא אלוהי עמקים, אני אראה לך מה זה, אתה תפסיד במלחמה בעמק. ובאמת, באפק היית שם מפלה אדירה לארם. כל זה באזור רמת הגולן. זה נקרא ברצח בעצמותיי, חרפוני צוריי, באמרם אליי כל היום, איה אלוהיך, שאומרים שאלוהיך נמצא רק בהרים ולא בעמקים. כלומר, יש פה ריאליה של המקום שקשורה למטאפיזיקה. מה תשתוכחי נפשי ומה תהמי עליי, אוכילי לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניי ואלוהי. אם כן, יש לו ציפייה למשורר במצב הזה של סכנה, גם של חטא, גם סכנה מצד האויבים, וגם געגועים אל המקדש, יש לו תקווה שהוא עוד ישוב אל המקדש, ו עוד עודנו ישועות פניו, פניי ואלוהי. אחר כך ממשיך, שופטני אלוהים וריבה ריבי. פתאום חתכו את המזמור הזה לשניים, במקום להמשיך את המזמור, הממספירים של מזמורי תהילים, שמו פה מספור חדש. זה הופך להיות ממבט לממגימל. למה? זה פשוט מאוד. כי החלק השלישי הוא חלק לא הכרחי. פתאום האיש הזה, המשורר, מוצא את עצמו כבר לא בארץ ישראל, אלא בגלות. ואז הוא מתפלל, הוא אומר, שופטני אלוהים וריבה ריבי מגוי לא חסיד, מיש מרמה ועבלה תפלטני. מה פירוש הדבר? מה זה גוי לא חסיד? אומר הרב קוק, גוי לא חסיד זה גוי של חוץ לארץ. איש מרמה ועבלה תפלטני, זה גוי של ארץ ישראל. מה ההבדל? זה שאנחנו יושבים אצל הגויים בחוץ לארץ, זה, הם לא חייבים לקבל אותנו. הם יכולים להגיד, רגע, רגע, אתם איזה עם? אתם מעם ישראל? לא שייכים לפה, תחזרו הביתה. הם מסכימים לקבל אותנו בקהילותינו תחת השלטון שלהם. בסדר, זה מידת חסידות. והקדוש ברוך הוא השביע את אומות העולם, הקדוש ברוך הוא השביע את אומות העולם שלא ישעבדו את ישראל יותר מדי. אבל לפעמים הם עוברים על זה והם משעבדים אותנו יותר מדי. לכן יש לנו ריב עמהם. מה זה ריב? זה דבר שמבררים בבית המשפט. כן? שופטני אלוהים וריבה ריבי מגוי לא חסיד, מגוי שלא נהג עמי במידת חסידות, אשר ראויה לאומות העולם לנהוג כלפיי, כיוון שאני עם השם בגלות. ועבלת הפלטני, אומר הרב קוק, זה גוי שבארץ ישראל. כי בארץ ישראל זאת הארץ שלנו. אז כשהגוי טוען שזה הארץ שלו, הוא איש מרמה ועבלה. כי אתה, אלוהי מעוזי, למה זנחתני? כלומר, למה השארת אותי בגלות? למה קודר את הלך בלחץ אויב? בגלות יש רק כדרות, אין נבואה. יש סילוק של רוח הקודש בגלות. שלח אורך ועמיתך. מה זה אורך ועמיתך? מה הוא מבקש המשורר? הנבואה. הם הינחוני. על ידי הנבואה אני אחזור לארץ ישראל. יביאוני אל הר קודשך ואל משכנותיך. ואבוא על מזבח אלוהים. כי הרי צריך נביא כדי לקבוע את מקום המזבח. אל אל שמחת גילי ועודך בכינור אלוהים אלוהי. מה תשלוח אחי נפשי ומה תאמי עליי. אוכי לי אלוהים כעודדנו ישול פניי ולא היה. אנחנו רואים כן שהמזמור בנוי באופן של התרחקות ממקור המים. יש צמא נפשי לאלוהים, זה מים. תהום אל תהום קורא אל כל צינוריך, וכשאני בגלות בכלל כבר אין מים. אין מים של ישוע, אבל גם שם אני לומד דבר חשוב ביותר, שלמרות המצב של הריחוק, אין ייאוש בעולם כלל. בכל מצב של התרחקות, עדיין יש איזו תקווה על ידי הצימאון, על ידי השתוקקות, לשוב להיראות פני אלוהים. בחג הסוכות אנחנו משקיפים על איזה מין ההתחלה של הופעת הפנים בנפש האדם, ולכן השמחה בחג הזה כל כך גדולה. תודה רבה.